השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ברנדל בת אריה, זיכרונה לברכה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, תדעו שההקדשות שלכם באמת עוזרות, בלי זה לא נוכל להמשיך, תיכנסו לאתר sinai.org.il, ושם למעלה בתפריט על ההקדשות. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף י' ב' במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה בקוף י' א' עמוד ב', בתחילת פרק ואלו קשרים, ונסיים במשנה בקוף י' ג' עמוד א', השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים עיקריים, וזה לא יהיה בדיוק לפי סדר הגמרא. בחלק הראשון נדבר על מתי עוברים על מלאכת כושר, בחלק השני זה נושא שמובא כאן בדרך אגב, וזה הדין של סנדל שנפסק, כלומר נקרא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, מתי עוברים על מלאכת כושר, את החלק הזה נחלק לשני שלבים, בשלב הראשון נראה את השיטות, בשלב השני נראה דוגמאות. אז השלב הראשון זה השיטות, היום נראה שתי שיטות, רבנן ורבי מאיר, מחר נראה גם את רבי יהודה, שיכול להיות שזה כמו רבנן. שיטת רבנן לפי רשי זה שהכל תלוי בקיום של הקשר, כלומר, אם אתה עושה קשר שיתקיים לקצת זמן, אז זה מותר לגמרי. אם אתה עושה קשר שיתקיים לזמן בינוני, אז זה פטור אבל אסור. אם אתה עושה קשר שיתקיים להמון זמן, אז חייבים. אז שוב, זמן קצר מותר, זמן בינוני אסור, זמן ארוך חייב. זאת שיטת רבנן לפי רשי, שהכל תלוי בזמן. לפי ראשונים אחרים, בשביל להתחייב גם צריך קשר של אומן, אבל לא ניכנס לזה כאן. מה שעדיין צריך לברר בשיטת רבנן, זה מה זה זמן קצר, בינוני או ארוך. אז יש כל מיני דעות שעולות מהראשונים ובאחרונים. השיטות העיקריות הן זה שזמן קצר זה או לבו ביום או עד שבוע. זמן ארוך זה או יותר מחודש או קשר שהוא לעולם. וזמן בינוני מן הסתם זה הזמן שנשאר לנו, כלומר בין הקצר לארוך. עד כאן שיטת רבנן, ובה גם נתמקד בהמשך השיעור, ששוב הכל תלוי בזמן לפי רשי. שיטת רבי מאיר זה שהוא מכניס כאן גורם נוסף, וזה שבשביל להתחייב צריך שזה יהיה קשר כזה שאי אפשר להתיר אותו ביד אחת. עכשיו שואל על זה רווח דבוי בגמרא, שאלה שנשמעת כמו חקירה באחרונים, האם זה סימן או סיבה? כלומר, האם היכולת להתיר ביד אחת היא עצמה הסיבה לחייב או לפתור, או שהיא רק סימן האם מדובר כאן בקשר מעודק? והנפקמין על השאלה הזאת זה קשר לולאה, כמו שהיום אנחנו עושים בנעליים, שמצד אחד זה קשר מאוד מעודק, מצד שני אפשר לפתוח את זה ביד אחת בקלות. אז אם הפתיחה ביד אחת זו הסיבה, אז כאן פטור, כי אפשר לפתוח. אבל אם זה רק סימן לזה שזה קשר לא מעודק, אז כאן זה כן מעודק, ולכן יהיה חייב. זאת השאלה ברבי מאיר, והגמרה נשארת בתיקו. עד כאן השלב הראשון, בחלק הראשון של השיעור, ראינו את השיטות. עכשיו נעבור לשלב הבא, ובזה נראה דוגמאות, כשאנחנו מתמקדים בשיטת רבנן, שהכל תלוי בזמן. עכשיו אנחנו נראה הרבה דוגמאות, תלוי איך סופרים, זה בערך שבע. בשביל לסדר את זה, נחלק את זה לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה על מקרה שמוזכר גם במשנה הראשונה בפרק, וגם לפי הגמרה במשנה השנייה, וזה קשר הגמלים והספנים. מה הכוונה? בשביל לקשור גמל או ספינה, אז על הגמל עצמו ועל הספינה עצמה היו קושרים איזושהי רצועה חזקה שהיא נשארת שם תמיד, ועל אותה רצועה היו שמים עוד חבל. ואז כשאתה מגיע עם הגמל למקום שבו אתה חונה, או שאתה מגיע עם הספינה לנמל, אז את החבל הנוסף הזה אתה קושר לאיזה עץ או לנמל. ממילא אומרות המשניות לפי הגמרא, הרצועה הראשונה שמחוברת לגמל או לספינה בעצמם, אם מישהו קושר את זה בשבת, הוא חייב, כי זאת קשירה שהוא מתכוון לא להתיר אותה לעולם, וזה מה שכתוב במשנה הראשונה. החבל הנוסף, שאותו קושרים רק כשמגיעים למקום שבו חונים, זאת קשירה שהיא רק לזמן של החנייה, והזמן הזה מן הסתם הוא לא יום, אבל הוא גם לא לעולם, ממילא פטור אבל אסור, וזה מה שהמשנה השנייה אמרה, ברישה שלה לפי הסבר של הגמרא. עד כאן הסעיף הראשון של הדוגמאות. הסעיף השני זה מהסעיפה של המשנה השנייה, וכאן נראה חמישה מקרים שבהם מותר לכתחילה לקשור, כלומר זה קשר שהוא לזמן קצר, ועל כל אחד מהמקרים האלו הגמרא תשאל, פשיטה, הרי אם זה קשר לזמן קצר, אז ברור שמותר, ועל כל אחד מהמקרים אנחנו נאמר מה החידוש. אז הדוגמה הראשונה זה מפתח חלוקה, כלומר לאישה יש חלוק שהוא פתוח מקדימה, ובשביל לסגור אותו צריך לקשור איזשהו קשר, וגם כאן זה מותר, כי כמובן שהיא לובשת את זה רק ביום או רק בלילה, ואז היא מורידה. הדוגמה השנייה זה חוטי סבכה, שזה סוג של כיסוי ראש, האישה קושרת עם איזשהו חוט בשביל שהוא יהיה מודק, וכיוון שמן הסתם היא תוריד את הכובע הזה בלילה, זה קשירה לזמן קצר וזה מותר. בשביל שאר שלוש הדוגמאות, אנחנו נצטרך לדלג עכשיו דילוג רציני מקוף י"ב עמוד א' בשורה עשירית, ועד שמונה שורות לפני סוף עמוד ב'. הדוגמה השלישית זה נודות של יין, כלומר כלי אור שבתוכו שמים יין או שמן, וקושרים לו את הפייה, והקשר הזה הוא כמובן רק עד השימוש הבא, אז זה לזמן קצר וזה מותר. הדוגמה הרביעית זה קדרה של בשר, כלומר איזשהו סיר, ואתה מכסה אותו בחתיכת בד וקושר סביב זה חבל, וגם זה כמובן עד שאתה רוצה לאכול, זה לזמן קצר. והדוגמה החמישית זה מקרה שרבי אלעזר בן יעקב מוסיף במשנה, וזה שאם יש לך חצר שיש שם בהמות, מותר לך לקשור חבל בפתח בשביל שהבהמות לא יצאו, כי גם זה קשירה לזמן קצר, כי אתה תוריד את זה ברגע שהבהמות רוצות לצאת. עד כאן כאמור חמש הדוגמאות, ועכשיו כאמור נאמר מה החידוש בכל דוגמה. אז לגבי חוטי סבכה, אומרת הגמרא שהחידוש הוא שהיינו חושבים שכיוון שיכול להיות שהיא תוריד את זה גם בלי לפתוח את הקשר, כי לפעמים אין כוח לפתוח קשרים ופשוט מורידים בכוח, כמו שהרבה אנשים אולי עושים עם הנעליים, לא תמיד פותחים את הסורכים, אלא פשוט מורידים, אז זה החידוש שהיא לא תעשה כך, כי אנחנו מניחים שהיא לא רוצה לתלוש לעצמה שערות, ממילא, כיוון שזה קשר לזמן קצר, זה מותר. זה לגבי חוטי סבכה. לגבי שאר הדוגמאות, הגמרא אומרת חידוש מאוד דומה לגבי כולם, וזה שזה מותר אפילו שמדובר שיש שם שני קשרים, ויש סיכוי טוב שאחד מהם אתה כן תשאיר, כי מספיק לך לפתוח אחד, אז היינו חושבים שכיוון שיכול להיות שאחד אתה כן תשאיר, ממילא זה הופך לקשר לזמן ארוך יותר, ויהיה לפחות אסור, כמה שמלן שזה מותר, או כי באמת אין סיבה שתשאיר אחד מהם, או כי גם אם תשאיר, בכל זאת הוא עדיין זמני, כי לא ידוע איזה מהם תשאיר. עד כאן הסעיף השני של הדוגמאות, בסעיף הזה ראינו חמש דוגמאות, ועכשיו נחזור חזרה אחורה לקופיות בית עמוד א' בשורה עשירית, ונראה את הסעיף השלישי, וזה לגבי סנדל ומנעל. לגבי סנדל ומנעל, המשנה שלנו מתירה לגמרי, בברייתות יש ברייתה שמחייבת, ברייתה שפותרת וברייתה שמתירה, והגמרה מסבירה שהכל תלוי באיזה קשר מדובר. אם מדובר בקשר שהיצרן עצמו עושה, זה כמובן קשר שאמור להישאר לעולם, אז הוא חייב אם הוא עושה את זה בשבת. אם מדובר בקשר שלא היצרן עושה, אלא אני כשאני לובש את זה עושה, אז זה תלוי באיזה קשר. אם זה קשר של זמן בינוני, אז אני פטור. אם זה קשר של זמן קצר שאני פותח בו ביום, אז זה מותר. מתי זה ככה, מתי זה ככה? אז במנעל זה תלוי מי הלובש. אם זה אדם מפונה, כמו בני מחוזה, הם היו קושרים חזק את הנעליים, וממילא בשביל להוריד את זה היו צריכים לפתוח את זה. ממילא זאת קשירה רק ליום אחד, וזה מותר. אם זה קשר של אנשים שפחות הולכים או פחות מפונקים, וממילא הם קושרים גם רפוי יותר, כמו תלמידי חכמים, הם יכולים להוריד את הנעל גם בלי לפתוח את הקשר. ממילא זה קשירה לזמן ארוך יותר, ולכן זה פטור אבל אסור. זה לגבי הסרוכים של הנעליים. לגבי סנדלים, כאן לא מדובר על קשירת צרוכים, בסנדל הרי אין צרוכים, אלא יש סוליה, ובסוליה יש טבעות, עוד מעט נראה איך קוראים להם, ולטבעות האלו מחברים רצועות וקושרים אותם לפי המידה של הרגל, ואז לא צריך לקשור עוד פעם, אלא פשוט מכניסים ומוציאים את הרגל, כנראה שפה ושם כן פתחו והדקו את הקשר, אבל זה לא קשר שאתה פותח כל הזמן. ממילא, במצב רגיל, זה קשר לזמן בינוני, וזה פטור אבל אסור, אבל אם הסנדל שייך לשני אנשים והם לא בדיוק באותה מידה, אז כל אחד כשהוא לובש, הוא צריך לפתוח את הקשר ולהדק את זה לפי המידה שלו, אז כיוון שפותחים את זה כל יום, ממילא זה מותר לגמרי. עד כאן הסעיף השלישי לגבי סנדל ונעליים, ועד כאן השלב השני של החלק הראשון של השיעור לגבי קשירה בשבת. העיקרון שאמרנו זה שזה תלוי לכמה זמן זה יהיה, אם זה לזמן קצר זה מותר, זמן בינוני זה פטור אבל אסור, זמן ארוך זה חייב, וראינו לזה הרבה דוגמאות. עכשיו, בערך באמצע עמוד א', כיוון שדיברנו על סנדל, אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי, וזה לגבי סנדל שנפסק. עכשיו נזכיר קודם שוב מה המבנה של הסנדל, אז יש לנו את הסוליה, ובכל צד של הסוליה יש טבעת, ולאותה טבעת מכניסים את הרצועות, ואז מכניסים את הרגל בין הסוליה לבין הרצועות. עכשיו דבר נוסף שיש זה האוזניים, שזה גם בשני צידי הסוליה, יותר לצד האחורי, שזה בעצם סוג של שתי ידיות שמחזיקים אותם בשביל להחזיק את הסנדל כשמכניסים את הרגל. אז זה המבנה של הסנדל, והנושא שלנו זה מה קורה אם חלק מהסנדל נקרע, האם הוא עדיין סנדל או לא, כשאנחנו נראה לגבי זה שלוש נפקמינות, נפקמינה אחת שבזה נתחיל זה לגבי טומאה, נפקמינה שנייה זה לגבי חליצה, ובסוף נפקמינה שלישית, בגמרא זה מובא בהתחלה, זה לגבי שבת. אז אנחנו מתחילים בנושא של טומאה, אנחנו יודעים שאם כלי היה טמא ואז הוא נשבר כך שכבר אי אפשר להשתמש בו, אז הטומאה נעלמת. ממילא עולה השאלה לגבי סנדל, מה קורה אם סנדל היה טמא ואז חלק ממנו נקרע, האם הוא עדיין נחשב כסנדל ואז הוא עדיין נשאר טמא או שלא? זאת השאלה באופן כללי, ועכשיו זה תלוי מה נקרא וכמה נקרא. אז משמע מהגמרה לפי רש"י שאם הרצועות נקראו, זה לא חלק מהותי מהסנדל עצמו, והסנדל עדיין טמא, ועל זה לא נדבר, אלא נדבר רק על חלקים מהותיים, כלומר הסוליה, התרסיות והאוזניים, ולגבי זה נראה ברייתא. אומרת הברייתא שאם הסוליה נקראה, אז אם היא רק נקראה ברוב שלה, עדיין זה טמא. אם היא נקראה לגמרי, אז זה טהור. אם התרסיות או האוזניים נקראו, אז אם שתיהם נקראו, כלומר בשני הצדדים, אז לפי כולם זה כבר לא נחשב סנדל וזה יהיה טהור. אם רק צד אחד נקרא, אז אם זה נקרא בצד הפנימי, שזה הצד שפחות רואים, אז זה עדיין נחשב סנדל, כי הוא ימשיך ללכת עם זה, הוא לא מתבייש, הוא יתקן את זה, והוא גם לא מתבייש בתיקון, כי לא כל כך רואים את זה. ממילא זה עדיין סנדל וזה נשאר טמא. אם הצד החיצוני נקרא, אז רבי יהודה אומר שבצד החיצוני הוא מתבייש לתקן, ממילא זה כבר לא נחשב סנדל וזה יהיה טהור. רבנן אומרים שגם אז זה עדיין נחשב טמא. למה? גם הם מסכימים שהוא מתבייש לשים תיקון בצד החיצוני, אבל הם אומרים פשוט תעביר את סנדל שמאל לרגל ימין או את ימין לרגל שמאל, ואז מה שהיה חיצוני יהיה פנימי ושם יהיה התיקון והוא לא יתבייש, ממילא זה עדיין סנדל. זה רבנן, לפי רבי יהודה לעומצות לא מתייחסים לאפשרות להעביר מרגל לרגל. אז שוב, אם זה נקרא בצד הפנימי זה עדיין סנדל ועדיין טמא, אם בצד החיצוני לרבי יהודה זה כבר טהור, לרבנן זה עדיין טמא כי אפשר להפוך. זה מה שכתוב בברייתא לגבי טומאה, ועכשיו את המשך הגמרא נחלק לשלושה דיונים. בדיון הראשון נדבר על חליצה, בדיון השני נדבר על מה פסק רבי יוחנן, ובדיון השלישי נדבר על שבת. אז לגבי חליצה נקדים שחליצה זה שהאישה של האח המת צריכה לחלוץ את הסנדל מהרגל הימנית של האח החי, ויש משנה ביבמות שאומרת שנכון שצריך את הסנדל מרגל ימין, אבל אפשר לשים את סנדל של רגל שמאל על רגל ימין והיא תחלוץ את זה. עכשיו ממילא לענייננו, מה קורה בסנדל של צד שמאל שהאוזן השמאלית שלו, כלומר החיצונית שלו נקראה, האם זה עדיין נחשב סנדל או לא? לגבי זה אומר רבי יוחנן שאותה מחלוקת בין רבנן לרבי יהודה שיש לגבי טומאה אין לגבי חליצה, כלומר שיש סברה לחלק האם זה נקרא סנדל או לא בין טומאה לבין חליצה. עכשיו למה הוא מתכוון שצריך לחלק בין טומאה לבין חליצה? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות, לפי האפשרות הראשונה הוא מתייחס לדעת רבנן, לפי השנייה לרבי יהודה, ואנחנו נראה שהגמרא תדחה את שתי האפשרויות. אז עוד פעם, האפשרות הראשונה זה שהוא התייחס לרבנן, כלומר רבנן שאומרים שלגבי טומאה זה עדיין סנדל, לגבי חליצה זה לא סנדל. אפשרות שנייה זה שהוא התייחס לרב יהודה ואמר להפך, כלומר רב יהודה שאומר שלגבי טומאה זה לא סנדל, לגבי חליצה זה כן סנדל. אלה האפשרויות, אבל הגמרא דוחה את שתיהן. את האפשרות הראשונה היא דוחה, כי ודאי שלפי רבנן זה כן יחשב סנדל, הרי לפי רבנן, בגלל שאני יכול להעביר את הסנדל מרגל לרגל, זה משאיר את זה סנדל, אז ברור שכאן בחליצה, שכתוב במפורש שאפשר להשתמש בשל שמאל על רגל ימין, אז ודאי שזה יישאר סנדל. את האפשרות השנייה הגמרא דוחה ואומרת אין סיבה לחלק בין טומאה לבין חליצה, כלומר כמו שבטומאה אני לא אומר שאפשר להעביר את זה מרגל לרגל, גם בחליצה לא. וזה שהמשנה ביבמות אומרת שאפשר להעביר את הסנדל משמאל לימין, זה לא אומר שאפשר לקחת סנדל שהוא לא טוב בשמאל והוא יהפוך לטוב בימין. זה רק אומר אולי שאפשר לקחת סנדל שהוא טוב בשמאל ולהעביר אותו לימין. אבל אם הסנדל נפסק בצד החיצוני, אז הוא לא טוב לרב יהודה גם בחליצה. אז את שתי האפשרויות דחינו, כלומר אין סיבה לחלק בין טומאה לבין חליצה, לא לרבנן ולא לרב יהודה. ממילא אומרת הגמרא שבאמת אין ברירה וחייבים לשנות את הניסוח של רבי יוחנן, כלומר שרבי יוחנן לא אמר שזה שונה לגבי חליצה, אלא להפך, הוא אמר שזה אותו דבר גם לגבי חליצה. עד כאן לגבי חליצה, כששוב המסקנה שלנו היא שאותה מחלוקת קיימת גם לגבי חליצה. עכשיו בשורה השנייה בעמוד ב' אנחנו עוברים לדיון השני על אותה ברייתא, וזה כמי פסק רבי יוחנן במחלוקת רבי יהודה ורבנן. עוד פעם המחלוקת היא כשנפסקה האוזן החיצונית, לפי רבנן זה עדיין סנדל ועדיין טמא, לפי רבי יהודה זה לא סנדל וזה כבר לא טמא. אז לגבי כמי פסק רבי יוחנן אנחנו נראה שתי שיטות. השיטה השנייה שמובאת קצת לפני אמצע עמוד ב' זה של רבין, שהוא אומר שרבי יוחנן פסק כרבנן. השיטה הראשונה זה של אולה, שממנה מובן שרבי יוחנן פסק כרבי יהודה. למה זה מובן כך? כי מקודם בדיון הקודם ראינו שרבי יוחנן מתייחס למחלוקת ומחדש בה לגבי חליצה, ואמרנו שהוא עושה את זה בשיטת רבי יהודה. עכשיו מזה מבין רב יוסף ברבע התחתון של עמוד א', שאם רבי יוחנן התייחס לשיטת רבי יהודה, אז כנראה שהוא גם פוסק מותו. אז שוב, יוצא לנו שיש מחלוקת אמוראים כמי רבי יוחנן פסק, כשנפסקה האוזן החיצונית של הסנדל, לפי רבין הוא פסק כרבנן שהסנדל עדיין סנדל והוא טמא, לפי אולה הוא פסק כרב יהודה שהסנדל כבר לא סנדל והוא כבר לא טמא. זאת המחלוקת, ועכשיו נתמקד בשיטת אולה. אז שוב, לפי אולה, רב יוחנן כרב יהודה, כלומר שאם נפסקה האוזן החיצונית אז הסנדל טהור, ועכשיו על זה הגמרא מקשה ממשנה בכלים, ששם כתוב שאם נפסקה אחת מהאוזניים הסנדל עדיין טמא, ולכאורה מזה שהמשנה לא חילקה, כנראה שזה לא משנה איזה אוזן, כלומר גם האוזן החיצונית, כמו שיטת רבנן. עונה הגמרא, לא נכון, נעמיד את המשנה הזאת דווקא באוזן הפנימית, אבל באוזן החיצונית, כמו רבי יהודה, זה כבר יהיה טהור. אז זאת התשובה, וזאת תשובה פשוטה, ואם זה נשאר, אבל יש עם זה בעיה קטנה ונצטרך לתרץ אותה. הבעיה היא שאותה משנה ממשיכה, והיא אומרת, אם נפסקה אוזן אחת, זה באמת נשאר טמא. אבל אם אחרי זה, אחרי שהוא אפילו תיקן, נפסקה גם האוזן השנייה, אז הטומאה כבר נעלמת. עכשיו נשאלת השאלה, אם באמת אותה משנה התכוונה דווקא לאוזן הפנימית כמו רב יהודה, אז למה כשהיא ממשיכה ורוצה ללמד אותנו שגם יש מקרה שאז הסנדל כבר לא תמה, היא מביאה את המקרה שנפסקו שתי אוזניים, למה היא לא מביאה מקרה יותר מחודש שבאמת נפסקה רק אוזן אחת, אבל האוזן החיצונית שאפילו אז כבר לא תמה. אלא כנראה שהיא סוברת כמו רבנן, שלא משנה איזה אוזן נפסקה, בכל מקרה זה עדיין תמה, לכן היא הביאה מקרה אחר שטהור. זאת הקושייה אם נעמיד את המשנה כרב יהודה, ועל זה עונה רב יצחק בן יוסף, אפשר עדיין להסתדר עם רב יהודה, ונאמר שהסיפה של המשנה מדברת שיש שתי אוזניים בכל צד, והיא מדברת על האוזניים החיצוניות. כלומר, ברישה של המשנה באמת מדובר על אוזן אחת בכל צד, ושם המשנה אמרה שאם נקרא אוזן אחת זה עדיין תמה, ואמרנו שלשיטת רב יהודה זה דווקא באוזן הפנימית, בסיפה של המשנה שכתוב שאם נקראו שתי האוזניים אז זה טהור, שם מדובר ששתי האוזניים הם באותו צד ודווקא בצד החיצוני, ואז באמת אם נקראו שתי האוזניים, כלומר כל האוזניים בצד החיצוני, אז לפי רב יהודה זה טהור. כלומר כך אפשר לסדר גם את הרישה וגם את הסיפה לשיטת רב יהודה. עד כאן הדיון השני על הברייתא כמי רבי יוחנן פסק, שוב הוא לאמר שהוא פסק כרב יהודה והיינו צריכים איכשהו להסתדר עם המשנה בכלים, רבין אמר שהוא פסק כרבנן ואז המשנה בכלים יותר פשוטה. אז זה כאמור היה הדיון השני על הברייתא, ואנחנו כרגע נמצאים בערך באמצע עמוד ב'. מכאן ועד שבע שורות לפני סוף עמוד ב', יש כאן מאמר מוסגר לגבי מושג של פנים חדשות באו לכאן, אנחנו נראה את זה בסוף השיעור. לכן עכשיו נחזור אחורה להתחלת החלק הזה של השיעור, שזה באמצע עמוד א', ונראה את הדיון השלישי על הברייתא, וזה לגבי שבת. אז לגבי שבת, כמו שכבר הזכרנו, באותו משפט של אולה בשם רבי יוחנן, הוא אמר שאותה מחלוקת שיש לגבי תומה, יש גם לגבי שבת. מה הכוונה? אם אדם הולך עם סנדל כזה, ואז פתאום הסנדל נפסק בצד החיצוני שלו, אז לפי רבי יהודה, שזה כבר לא נחשב סנדל, ממילא זה נחשב מוקצה, ואסור לו לטלטל את זה. לפי רבנן, שזה עדיין סנדל, זה לא מוקצה, והוא יכול לטלטל. זאת הנפקמינה לגבי שבת, ושם קצת אחרי אמצע עמוד א', הגמרא מספרת סיפור על זה שלאביי נפסק הסנדל בצד החיצוני, ואמר לו רב יוסף שזה מוקצה. אז שאל אותו אביי, למה? הרי אני יכול להעביר את זה לרגל השנייה? אמר לו רב יוסף, לא. כמו שאמרנו, רב יוחנן פסק כמו רב יהודה, וממילא לא אומרים שאפשר להעביר לרגל השנייה, וזה לא סנדל, וזה מוקצה. אז זה לגבי שבת, שיש את אותה מחלוקת לגבי שבת, ונפקמינה זה למוקצה. ובסוגריים, כמה שורות לפני הסיפור על אביי ורב יוסף, הגמרא מספרת סיפור מאוד דומה על רבי אבאו ורב ירמיה, ושם דווקא רבי אבאו כן התיר לרבי ירמיה לטלטל, למרות שלכאורה זה מוקצה כשיטת רב יהודה, ומסבירה הגמרא, שם התירו כי זה היה ברחוב ולא במקום מוגן, ממילא אם ישירו את הסנדל שם הוא יארס או יאבד, ולכן הוא שמח על רבנן והקל, אבל אם אין את הסיבה הזאת, אז אנחנו מחמירים כשיטת רב יהודה. אז עד כאן שלושת הדיונים העיקריים על הברייתא. שוב, בברייתא ראינו את המחלוקת לגבי תומה. בדיון הראשון ראינו שלגבי חליצה, למסקנה יש את אותה מחלוקת. בדיון השני ראינו מחלוקת אמוראים, כמי פסק רבי יוחנן. ובדיון השלישי ראינו שגם לגבי שבת יש את אותה מחלוקת, ורב יוסף, כמו אולה, מבין שרבי יוחנן מחמיר כרב יהודה. עד כאן שלושת הדיונים העיקריים, ועכשיו צריך לחזור לאותו מאמר מוסגר שדילגנו עליו, וזה באמצע עמוד ב'. נזכיר שבסתם משנה שהבאנו ממסכת כלים, היה כתוב שאם נפסקה אוזן אחת, אז זה נשאר תמה, אבל אם נפסקו שתי אוזניים, אז זה כבר טהור. ואמרנו שזה לאו דווקא שהם נפסקו בבת אחת, אלא אפילו שנפסקה אוזן אחת, הוא תיקן אותה, ואז נפסקה השנייה, גם אז זה טהור. ואמרנו שלפי רבנן נעמיד את המשנה שמדובר באוזניים משני הצדדים, לפי רב יהודה בשתי האוזניים שבצד החיצוני, בכל אופן זה טהור. עכשיו נשאלת השאלה, למה אם תיקנתי כבר את האוזן הראשונה, אז אם נפסקה האוזן השנייה זה טהור? הרי כבר תיקנתי את הראשונה, אז כרגע יש רק אוזן אחת חסרה, אז מה פתאום שזה יהיה טהור? אלא שמסביר רבי יוחנן שיש מושג של פנים חדשות באו לכאן. כלומר, נכון שתיקנת את האוזן הראשונה, ועכשיו כשנפסקה האוזן השנייה, הראשונה כבר שם, אבל אם אני מסתכל במבט רחב יותר, בסופו של דבר בסנדל הזה נפסקו שתי האוזניים, וזה שתיקנת זה בעצם דבר חדש, ולכן התומה שהייתה מקודם לא ממשיכה עכשיו, כי מה שיש כאן זה דבר חדש, פנים חדשות באו לכאן. זה העיקרון של רבי יוחנן, ולפי זה הוא גם עונה על שאלה ששאל חזקיה. חזקיה שאל מה קורה אם יש לי כלי שהיה תמה, ואז נעשה בו איזשהו חור קטן, נניח בגודל של כזית, אז גודל של כזית לא מפריע לכלי והוא עדיין תמה, כי עדיין אפשר להחסן בו דברים גדולים יותר, רק אם יהיה חור בגודל של רימון, אז זה כבר לא תמה, והשאלה שלו זה מה קורה עם אותו כזית תיקנתי, אבל אז נעשה עוד חור ליד אותו כזית, ואז גם אותו תיקנתי, ואז עוד חור וגם אותו תיקנתי, ושוב ושוב, עד שבסופו של דבר היה כאן חור של רימון, אבל הוא לא נעשה בבת אחת, אלא כזית אחרי כזית, וכל פעם תיקנתי. אז האם הטומאה הראשונה נשארת או לא? אמר לו רבי יוחנן, על פי העיקרון שהוא הבין מאותה משנה לגבי הסנדל, שהטומאה הראשונה לא נשארת, כי אומרים, פנים חדשות באו לכאן. זה מה שאמר רבי יוחנן, וכשחזקיה שמע את זה, הוא כל כך התלהב שהוא שיבח אותו, ואו שהוא אמר, הוא בכלל לא איש רבי יוחנן, הוא כנראה סוג של מלאך, או שהוא אמר, הנה, זה בן אדם אמיתי. עד כאן המאמר מוסגר לגבי פנים חדשות באו לכאן, ועד כאן החלק השני של השיעור. בזה בסופו של דבר הגענו למשנה בקוף י' ג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון, שהוא הנושא העיקרי, זה מלאכת כושר. ראינו שתי שיטות, לפי רבנן הכל תלוי בלכמה זמן זה הולך להתקיים. אם זה זמן קצר ממש זה מותר, זמן בינוני זה פטור אבל אסור, זמן ארוך זה חייב. לפי רבי מאיר, בשביל להתחייב, זה צריך להיות גם קשר שאי אפשר להתיר אותו ביד אחת, וראינו שאלה האם זה סימן או סיבה נפקמין הללולאה. אלה שתי השיטות, אחר כך בשלב השני ראינו דוגמאות לשיטת רבנן וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על קשר הגמלים והספנים, הקשר שמחובר לגמל ולספינה עצמה הוא מתקיים וחייב. בסעיף השני דיברנו על מפתח חלוקה, חוטי סבכה, נודות יין ושמן, קדרה של בשר וחבל שלפני הבהמה. לגבי כל אלו ראינו במשנה שהם מותרים, וראינו בגמרא מה החידוש בהם. ובסעיף השלישי דיברנו על סנדל ומנעל, ואמרנו שזה תלוי באיזה קשר מדובר. אם זה קשר של היצרן שזה נשאר לעולם, אז חייב. אם זה קשר שנשאר לזמן בינוני, אז פטור אבל אסור. ואם הולך לפתוח את זה היום בלילה, אז זה מותר. עד כאן חלק הראשון. אחר כך אגב זה שדיברנו על סנדל, דיברנו על סנדל שנפסק, ראינו ברייתא לגבי טומאה שאם נפסקו לו שתי התרסיות או שתי האוזניים או כל הכף, אז אם הוא היה טמא הוא נהיה טהור. אם נפסק רק צד אחד, אז אם הצד הפנימי זה עדיין טמא, כי זה עדיין עכשיו סנדל, כי הוא יכול לתקן את זה והוא לא מתבייש. אם הצד החיצוני, אז כאן הוא כבר כן מתבייש ללכת כך, לכן לפי רבי יהודה זה כבר לא סנדל וזה טהור. לפי רבנן זה עדיין סנדל ועדיין טמא, כי הוא יכול להעביר את הרגל השמאלית לימנית, וממילא זה כבר יהיה בצד הפנימי והוא ילך עם זה, ולכן זה עדיין טמא. זאת המחלוקת, כשנפסק הצד החיצוני, ואחר כך על המחלוקת הזאת ראינו שלושה דיונים. בדיון הראשון ראינו שאולה אמר בשם רבי יוחנן שאין את המחלוקת לגבי חליצה, אבל דחינו ואמרנו שלא יכול להיות שהוא באמת אמר את זה, כי אין סיבה לחלק לא לפי רבנן ולא לפי רבי יהודה. ממילא למסקנה אמרנו שבאמת הוא התייחס לדעת רבי יהודה, והוא אמר להפך, שרבי יהודה אמר את זה גם לגבי חליצה, שגם שם זה לא נחשב סנדל. זה היה הדיון הראשון על הברייתא. הדיון השני היה כמי פסק רבי יוחנן. אז אמרנו שיש בזה מחלוקת אמוראים, רבין אמר שהוא פסק כרבנן, אבל אולה מזה שהבנו בו שהוא התייחס לרבי יהודה, כנראה שהוא גם פסק כרבי יהודה. על זה קשינו ממשנה בכלים שאומרת שאם נפסקה אחת מהאוזניים זה עדיין טמא ומשמע שלא משנה באיזה צד, וענינו זה כן משנה באיזה צד, אם זה בפנימי זה עדיין טמא, בחיצוני זה טהור כמו רבי יהודה. זאת הייתה התשובה, הקשינו על זה מהמשך המשנה ותרצנו. בדיון השלישי ראינו שאותו רבי יוחנן אמר שאותה מחלוקת שייכת גם לגבי שבת, כלומר שלפי רבי יהודה זה יהיה מוקצה כי זה כבר לא סנדל, ולפי רבנן זה לא יהיה מוקצה. וסיפרנו סיפור על אביי ורב יוסף, שבאמת רב יוסף הורה לאביי כמו רבי יהודה שזה מוקצה. ואגב, בסיפור דומה רבי ירמיה התיר לרבי אבאו לטלטל, כי שם זה היה בקרמלית והוא לא רצה שהסנדל שלו ייעלם. זה היה הדיון השלישי. ובמאמר מוסגר ראינו את המושג של פנים חדשות באו לכאן, כשראינו לזה שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה לגבי הסנדל, שאם שתי האוזניים נפסקו אז זה כבר טהור לפי כולם, ואפילו שהוא תיקן את הראשונה לפני שהשנייה נפסקה. דוגמה שנייה זה שאם יש כלי שנעשו בו הרבה הרבה חורים עד שבסוף היה חור של רימון, אפילו שאחרי כל חור הוא תיקן לפני שהחור הבא נעשה, בכל זאת זה כבר לא יתאמה, כי פנים חדשות באו לכאן כל טוב.